או שאלה בהלכה על המסך. בוקר טוב רבינו, האם אפשר שאלה בהלכה? כן. זכר למחצית השקל. א' מערכו להיום. 15 שקל בערך, 15.70, משהו באזור. האם ניתן להגיע לסכום כלפי מעלה כמובן, או חייבים לתת בדקדוק? לא חייבים בדקדוק. עבור אלו גילאים, מגיל 20 ומעלה ובמין, זכר, צריך לתת. רק, כלומר, מגיל 20 ומעלה, זכרים. לאילו מטרות צריך לתת הכסף? לכל דבר שהוא לא צדקה ממש, אלא חיזוק התורה או מפעלים חשובים, לאומה וכדומה. בסדר? מתנות לאביונים זה לעניים. טוב, ובכן... זה 10 גרם כסף. 10 גרם כסף, אם אתה לוקח גם את המס ערך מוסף. צלמת אתה יכול פחות. אני יכול לעשות. סליחה, מי ששאלו אותו זה אני. תראה, 10 גרם כסף, כמה זה עולה וזהו. ראיתי מאמר מישהו כתב לאחרונה, בדק כמה היה שווה.
ראיתי כמה, יש מ-10
שקל
ל-28.
כן. בגלל המסר, הכל בגלל המסר ערך מוסף. כלומר, אבל אם אתה לוקח, נגיד, 10 גרם כסף, שזה... הסבירות, אלא מה, תגיד, מוסיפים קולבון כששניים נותנים. כל הדברים האלה. כן, כן, זה מדהים מהפערים. חוץ מזה, מה, אתה רוצה להכביד על עם ישראל? זה רק זכר לדבר, זה מנהג כזה. כן, ואפילו היום הרב שלמה עמר דיבר ברדיו שהוא מבקש שלא ישלחו משלוחי מנות. כלומר, שישלחו קצת, בגלל המצב הכלכלי, שאנשים ישלחו קצת, וגם שישלחו, זה לא עם המתקים, אלא מצרכים. ככה הוא אמר, זה יש היגיון. אנשים הרי בגלל הבושה, לפעמים מוצאים סכומים של משלוחי מנות שמעבר ליכולתם. זה פשוט לא סביר, זה לא הגיוני הדבר הזה. הרי עיקר עניין משלוח מנות, זה שלאדם יהיה מה לעשות בסעודה. מה לא אוכל בסעודה. אלא מה? אנשים היום, הם לא אוכלים מההכשר של השני. אתה אוכל, אז אני לא אוכל. כן, תודה רבה, שמים בצד. צורה הזאת. טוב. אם כבר אני מנצל לצורך אישי, אבל כיוון שאני אבל לשנה, אז אני לא מקבל ולא נותן משלוחי מנות, אז זהו. לא מקבל בבית, לא כלום. האמת היא ככה, יש מחלוקת. יש מנהג שלא לתת. להבל, ויש מנהג שלא לקבל. כלומר, יש מנהג שהאבל לא נותן, יש מנהג שהאבל לא מקבל. יש שני מנהגים. אז אפשר להחמיר לשני הכיוונים.
אתה תשתמש בצד אחד.
כן. מה, שייתן אחד?
בני ביתו,
הוא משתתף בסעודה בכל מקרה, מה? אפשר לחשוב. מתנות לאביונים צריך לתת בכל מקרה. זה טוב. וטוב להחמיר במתנות לאביונים יותר מאשר במשלוח מנות. שאין שמחה אלא בלשמח עניים. אין כך כתב הרמב״ם. אז
זה... זאת אומרת, זה הסעודה שלו.
להחמיר
במתנות
לאביונים
במשלוח מנות מאשר בסעודה שלו.
כן, בוודאי. הסעודה,
הכוונה.
כן, כן. אכן כדבריך. טוב, ובכן, רבותי היקרים, אנחנו ממשיכים בספר במדבר. אנחנו ב... פרק למד ה' פסוק תזיין. אנחנו בדיני רוצח בשגגה. ערי מקלט. אז אגב, עניין ערי מקלט, אנחנו מביאים כמה דינים, התורה מביאה כמה דינים ששייכים לענייני רציחה. טוב, יש קצת הבדלים בין התורה שבכתב לתורה שבעל פה, אבל זה לא נורא. וזה שבכניסה לארץ מדברים על דיני רציחה, זה בגלל שהכניסה אל הארציות מביאה בעקבותיה גם את האלימות. האלימות. אז צריך לטפל באלימות. למשל, יש הרי 6 ערים, ערי מקלט. 3 בארץ כנען, 3 בעבר הירדן. השאלה שואלה תלמוד, היא מבדועה שלוש בעבר הירדן. הרי בעבר הירדן המזרח, המערבי יש 9.5 מטות. ואילו מעבר לירדן יש 2.5 מטות. אז 3 ערים מקלט ל-1,000, 3 ערים מקלט ל-1,000.
ועוד שהארציות יורדת לידן.
כן, אז יותר... למה אומרת הגמרא שבעבר הירדן המזרחי יש יותר יצר הרע של רציחה? שנאמר גלעד קריית פועלי האבן. ו... אף על פי שיכולה, היה אפשר לתרץ את דברי הגמרא באופן אחר לגמרי. כי הרי זה עניין של מרחקים. בדיוק, זה משנה. אם יש הרבה אנשים, מעט אנשים, זה רק עניין של מרחק. המרחקים בעבר הירדן המזרחי שווים למרחקים בעבר הירדן המערבי. אז ברור שפה צריך 3 ערים מקלט, ופה 3 ערים מקלט. זה לא מספיק. כי זה נכון שצריך לתת אפשרות לברוח, כלומר, לברוח למקום קרוב. מצד שני, כמה תתרח בשביל אוכלוסייה מועטת? יש בזה, לכן יש כן יסוד לקושיית הגמרא, ויש סיפור על זה במסכת נדרים, על אחד המוראים שעלה לארץ ישראל לרבי יוחנן. רצה לבקר את רבי יוחנן. אני חושב שזה הרבה ברבר חנה. ובדרך לטבריה, בשיירה של האנשים שבאו, אחד התרגז על חברו והרג את חברו. כל כך היה מרוגז שהוא הרג את חברו, והוא שאל את המורה, תגיד, זה, הייתי בסדר, נכון? אז הוא אמר, כן, היית בסדר. טוב. אחר כך הוא הגיע לרבי יוחנן, סיפר לו את הסיפור, והוא אמר לו, האם הייתי בסדר שאני אמרתי שהוא בסדר? אמר לו, אתה את נפשך הצלת. זה מצב של פיקוח נפש, אם לא היה הרג גם אותך, זה בסדר שאמרת לו כך. אבל כתוב שם שרבי יוחנן תמה, איך יכול להיות שאדם יתרגז על חברו עד כדי להורגו בארץ ישראל? הרי כתוב, ונתן השם לך שם לב רגז. ומה זה שם? בבבל הוא דכתיב. כלומר, התורה מדבר בפרשת כי תבוא על זה שבגלות היהודי יהיה עם רוגז בנפש. ונתן השם לך שם לב רגז. אז זה לא שלא מתרגזים בארץ ישראל, אבל להתרגז עד כדי להרוג את חברו שהוא נסע איתו באותה שיירה כל הזמן, הדבר הזה הוא תמוע. איך יכול הדבר הזה לקרות בארץ ישראל?
אולי זה דווקא משבר.
אז הוא ענה לו, מה זאת אומרת דווקא משבר?
יש לו לב רגז שם בגולה, כן? וכשהוא מגיע לארץ ישראל, הוא לא יכול להכיל את הלב הרגז הזה שלו.
הוא יוציא
אותו לפועל.
טוב, בסדר, אבל זה לא מה שכתוב בגמרא כתשובה. מה אני אעשה? זה רעיון יפה, אבל... זה רעיון יפה, בהחלט. אבל הגמרא אומרת שהוא אמר, הקטי לה אווירנה ירדינה, כלומר, זה היה לפני שעברתי את הירדן. כלומר, זה בעבר הירדן המזרחי, ונחה דעתו של רבי יוחנן. רבי יוחנן הוא באופן ממשי מחפש את ההשפעה של הארץ על המידות. לא ייתכן שבארץ ישראל אדם יתרגז. אז זה בעבר הירדן המזרחי, זה, ממש, זה ארץ ישראל, אבל זה לא ארץ כנען, אז זה בסדר. כן, מה אתה רואה? כן, אנחנו דיברנו על זה הרבה בשיעורים הקודמים, שבהם לא היית, על הגבולות של ארץ ישראל, שיש מעגלים מעגלים בארץ ישראל. אז עבר הירדן המזרחי זה קדושה פחותה לעומת עבר הירדן המערב. למה שלא תתרץ הגמרא שמדובר בערים קטנות יותר בעבר הירדן מאשר בארץ כנען? א', כי זה לא נכון. זה ערים גדולות. 2. האם רבי יוחנן לא ידע על מעשי ישמעאל בן נתינה, בן נתניה כתבת, שרצח בארץ ישראל? וכי לא היו רציחות מעולם בארץ ישראל. לכן אני הדגשתי, בגלל השאלה שאתה היית אמור, שאתה שואל עכשיו, רציתי לחסוך את השאלה הזאת, שמדובר שאדם רצח את חברו בן שיירתו. כן? כלומר, שזה דבר בלתי רגיל. זה שאדם רוצח אויב פוליטי לצערנו זה קיים, כן? כמו שישמעאל הרג את גדליה. וכן מצאנו הרבה אנשים שרצחו אחד את השני. כן? הנביאים מלאים בזה. אלא מדובר פה במישהו שלכתחילה לא היית אמור בכלל לרצות להרוג אותו. אתה נוסע איתו, אתה צריך אותו. זה הכוון. גם עכשיו זה מתוך רוגז. זה הכוון. כן? אני זוכר פעם, לפני כמה שנים, זה היה הרבה הרבה לפני העלייה הרוסית. כלומר, היה בתקופה שברית המועצות הייתה בכל מלוא עוצמתה. והיה נדיר מאוד שיהודי יצליח לצאת משם. פעם אחת, בחור אחד הלך לאכול סעודת ליל שבת אצל הרב צבי יהודה קוק, מישיבת מרכז הרב, הלך עד גאולה לאכול אצל הרב. ובדרך, הוא, כלומר, בדרך חזרה, אז הוא הגיע ל... הוא ברחוב, הוא הותקף על ידי חבורה של פושטקים. נתנו לו קצת מכות וזה, הצליח להימלט, הגיע לישיבה. למחרת הוא חזר לרב וסיפר את הסיפור הזה. מה אמר הרב? מה? זה לא יכול להיות. בארץ ישראל? שודדים? לא יכול להיות. בארץ ישראל? אמר הרב, אבל זה היה, כן. לא, לא יכול להיות. בארץ ישראל? כמובן, על פי הגמרא הזאת. בסוף, החבר שלו שהיה איתו אומר, אני שמעתי אותם. לא, אז הוא אמר, זה בטח היה גויים. אז הוא אומר, כן, ואז החבר אומר, אני שמעתי אותם שהם דיברו ברוסית. הוא אומר, כן, זה היה בטח רוסים. כן, טוב. הרב, יכול לחזור בבקשה על מה שאמרת? מה הגורם שעורר או עודד את האלימות? זה היה שהוא התרגז על חברו. אז לב רגז שמביא עד כדי רציחה, זה דבר שלא שייך לארץ ישראל. נכון להיום, מחיר אונקיית כסף 13.06 דולר. שער הדולר 4.211. וכמות מחצית השקל 9.6 גרם שווה 20 ש"ח. יוסיף מע"מ, יצא יותר.
אתמול אמרו
26?
מע"מ 23 ומשהו.
תלוי איזה מע"מ.
למה שאלנו את זה? כי אמרו שאסור לפחות
משנה
שעברה.
שאסור לפחות, כן.
אלא אם אדם לא
עלינו
במצוקה.
רגע. ברור שאסור לפחות משנה שעברה. אסור לפחות מ-10 גרה. שהם 10. בסדר, זה הכוונה. עכשיו, אתה אומר, זה 9.6 גרם? חשבתי שגרה זה גרם. טוב, אז מה אתה אומר? זה. טוב, אני אבדוק. אתה יודע מה? אני מוכן לבדוק. נבדוק. נעשה עוד פעם את החישוב. בסדר? עשיתי קצת מה. טוב. אבל מה זה לפחות? ואם פתאום הכסף ירד, אז מה? זה צריך לשלם כמו שנה שעברה?
זה בדקה 90 צריך להגיע.
כן, אבל אני אומר, אם הכסף, נגיד, ירד לעומת שנה שעברה, ב-50% נגיד.
לא, זה אין בעיה. זה אין בעיה.
באותו כסף, אבל היום הוא רוצה לתת 50% מזה, אסור לו כתוב. רק לא אמרו, ירד בנכסה ובשביל. טוב, אחינו
אשכנזים אין להם אותה בעיה, הם נותנים 3 חצאי מטבע.
טוב, איפה היינו? כן, אז זהו, כל זה אמרתי כדי להראות שיש, האלימות היא פונקציה של האדמה. כן. אז יש בגלעד יותר אלימות, כן. בעבר הירדן המערבי גם ערי הלוויים קלטו. זה נכון, אבל הם קלטו בכסף. טוב, אז איפה היינו? פסוק ט"ז. ואם בכלי ברזל יכהו ויאמות רוצח הוא, מות יומת הרוצח. טוב, אז מה? לפי הפשט זה נראה מזעזע. אדם הרג בשוגג, אבל הכלי שבו הוא היכה היה ברזל, אז הוא חייב מיתה. לכן התורה שבעל פה אומרת שזה לא כפשוטו, אלא הכוונה שכלי ברזל היא מברר, במזיד מברר שבוודאי הוא התכוון להמית. כלומר, כי באבן צריך שיהיה בה שיעור להמית. בברזל לא צריך שיעור, כי הרי אפילו סיכה יכולה להרוג, זה הכוונה. אבל למה זה מנוסח ככה בתורה שבעל פה? מדברים, הכתוב בהווה, אוקיי? הכתוב דבר בהווה. ואם באבן יד אשר ימות בה, הנה אתם רואים, בברזל לא כתוב אשר ימות, כי כל ברזל ממית. ואם באבן יד אשר ימות בה יכהו וימות, רוצח הוא מות יומת הרוצח, או בכלי עץ יד אשר ימות בו יכהו וימות רוצח הוא מות יומת הרוצח. גואל הדם הוא ימית את הרוצח, בפיגועו בו הוא ימיתנו. עבור של דבר, שגואל אדם, הוא ימית את הרוצח, איפה הוא ימית אותו? בבית דין. כן, מביאים את הרוצח לבית דין, מביאים עדים שהוא הרג במזיד, ואז מי צריך להוציא אל הפועל את גזר הדין? גואל אדם. לא. ואם, הרגע, אבל מה זה בפיגוע בו הוא ימית אינו? זה לא משמע שזה בבית דין. אלא אם ברח. אם ברח. כן. ברח.
רש"י כותב אפילו בתוך
הרי
מקלט.
מה? רש"י כותב אפילו בתוך הרי מקלט. כן, אפילו בתוך הרי מקלט, יפה. כן, רש"י ברח. ואם בסינה, מה?
למה שלא יברח?
הוא לא יכול לברוח, מה זאת אומרת? הוא תפסו את זה. שמו אותו בכלא. ובית דין, מה אתה חושב שבית דין הם שוטרים? מה?
אם אתה
רואה כתבה,
סימן שאפשר לברוח.
סימן שיש אפשרות לברוח, אם כי, אתה יודע, היה איזה גוי אחד בשם סוקרטס, שחייבו אותו מוות, והוא יכול היה לברוח, והוא לא רצה לברוח, כי הוא אמר, זה נגד החוק. יש היגיון בזה.
נגד החוק
שהתנגד. טוב. ואם... בשנאה יהדופנו או ישליך עליו בצדיה וימות, או באיבה היכהו בידו וימות, מות יומת המכה רוצח, הוא גואל אדם ימית את הרוצח בפיגועו בו. טוב, יש מחלוקת מנתנאים מה פירוש הדבר בשנאה, באיבה. האם הכוונה שאפילו בשוגג שונא חייב מיתה, בגלל שקרוב להיות מזיד, או שדווקא אם ברור לנו שהוא התכוון, שבשנאה הכוונה, מתוך כוונה להרוג. מחלוקת תנאים. ואם בפתע בלא איבה הדפו, או השליך עליו בכל כלי בלא צדיה, או בכל אבן אשר המוטבע בלא ראות, ויפל עליו ויעמוד, והוא לא אויב לו ולא מבקש רעתו, ושפטו העדה בין המכה ובין גואל אדם על המשפטים האלה, והצילו העדה את הרוצח מיד גואל אדם. יש פה בעיה. למה כתוב פה העדה פעמיים? כן? ושפטו והצילו. היה צריך להיות כתוב. ושפטו העדה בין המכה ובין גואל אדם על המשפטים האלה, והצילו את הרוצח. למה? והצילו העדה את הרוצח.
כי הם חייבים להציל
אותו. משמע שיש פה שתי עדות. העדה שופטת, עדה מצלת. סך הכל כמה דיינים? 20. נכון? כי הרי עדה, אין עדה פחות מ10, שנאמר עד מתי לעדה הרעה הזאת, זה נאמר שמה במרגלים. אם כן, 10 ועוד 10 זה 20, וצריך גם שיהיה אפשרות שיהיה רוב. מה? אין בדין שקול. לא, לא רק בין בדין שקול. צריך קודם כל שיהיה אפשרות של אחרי רבים להטות. צריך שיהיה רוב. ויש הבדל בין לרעה ובין לטובה, שלטובה צריך שניים, לטובה צריך אחד, לרעה צריך שניים, ואת בדין שקול מוסיפים עליהם עוד אחד, אז 23. סתם בדין של נפשות הוא של 23. כן. מה אתה רוצה?
אמרת 10 ו-10.
10 ו-10 זה 20. אחר כך צריך גם משהו שיכריע ביניהם. אז לכן מוסיפים עוד 3.
10 ו-10, זה לא בדין אחד מלאחד. תחילה שום הוקם 23 דין
הנדל. כן, זה הכוונה. מאיפה למדו את זה? מפה, מהפסוק הזה. כן.
אתה
מתחיל
ללמוד
מהפסוק,
אבל אני משה, לא?
אתה שואל שאלה כללית מאוד עכשיו, ששייכת לכל התורה כולה. למה צריך מפסוק ללמוד את ההלכה הזאת? הרי אנחנו יודעים את זה ממשה. זה נכון לגבי כל ההלכות. כל ההלכות שאנחנו לומדים מפסוקים זה בלוף. זה בכאילו שלומדים מהפסוק. אנחנו יודעים את זה במסורת, שזה 23. ובכלל, כל דבר אנחנו יודעים במסורת. אחר כך אנחנו רוצים לראות איפה יש עדות לכך בפסוק. לא שהפסוק הוא המקור. אלא איפה הפסוק הזכיר מה שאנחנו כבר יודעים. זה הכוונה. אז לא ייתכן נגיד שזה לא יהיה רמוז בצורה כלשהי, לכן חיפשו. אתה יודע? בכלל, איך יודעים את ההלכה? עכשיו, איך אתה יודע מה מניחים בראש וביד כל בוקר? אתה הלכת לבית הכנסת, ההורים שלך אמרו לך, קנו לך תפילין לבר מצווה. ככה זה, נכון? מה? זה קבלה. זה קבלת הדורות. עכשיו, זה שאתה אחר כך מחפש את זה בפסוקים, זה לא אומר שזה מה שהפסוקים אומרים. למשל, התורה אומרת, והיה לאות על ידיך או לזיכרון בין עיניך. הכוונה להניח תפילין? לא, הכוונה שאתה תזכור טוב טוב את הדברים האלה. איך אנחנו מממשים את האמירה של התורה, והיה להיות על ידיך ולזיכרון בעיניך, יש לנו מסורת ממשה שזה הנחת תפילין. בסדר? טוב. למה מחצית השקל תלוי בשער הדולר? לא, הוא לא תלוי בשער הדולר. הוא תלוי בערך הכסף. זה הכל. רק שהצופה היקר תרגם את זה לדולרים. אתה יכול, אתה עושה באירו, בשקלים, מה שאתה רוצה. מה למדנו ממעשה הרב צבי יהודה? ראשית, אם היו דוברי רוסית, אז הם היו יהודים. באותם הימים עוד לא היו, אז לכן אני הקדמתי שזה לפני העלייה של יהודים מרוסיה. שנית, מה עוזרת ההתכחשות הזו למציאות? היא עוזרת מאוד, זה חינוך למבט. מה לעשות? גם בארץ ישראל חוטפים מכות מפושטקים. באמת? בארץ ישראל? צפר, אני רוצה לראות עדות. אני לא חושב, בארץ ישראל? פושטקים?
הם בטח דיברו ברוסית.
ומאז גם בארץ ישראל יש רצח בתוך המשפחה וחיסולי העולם התחתון. וואו. מה?
זה באוגנדה.
הוא מתכוון באוגנדה, יכול להיות. לא, אבל נאמר ככה. גם בארץ ישראל לא נמצא שאדם יתרגז על חברו בשיירה, זה הכוונה. זה שיש רציחות, אני אמרתי את זה גם בשיעור, אני לא מבין בכלל מה אתה מקשה בכלל. אלא מה? יש דבר מאוד מעניין שקרה כשהיה רצח ארלוזורוב. שמעתם על זה? לפני הרבה זמן. כן, אז האשימו הבריטים, העמידו למשפט איזה יהודי, אמרו שהוא רצח. סטאבסקי. והרב קוק אז יצא להגנתו. יצא בקמפיין גדול כדי להציל את היהודי הזה ממוות. והוא אמר שזה הכל עלילה, זה לא נכון, לא יכול להיות. אגב, לרב קוק היו ידיעות על זה. הוא ידע בוודאות שזה לא נכון. פעם שאלו את הרב ציודה, הוא אמר, כן, היו לו ידיעות מן השמיים ומן הארץ. אבל אחד הטיעונים שהרב קוק העלה בוויכוח הפומבי זה היה, מעולם לא מצאנו שיהודי רוצח את חברו. זה מעניין, כלומר, בימיו של הרב קוק זה היה נכון. אז מה קרה אחר כך? הייתה השואה. השואה בלבלה את המוח של היהודי. כלומר, יצרה אנשים מרי נפש. ואז הרציחה האפשרית. אבל זה היה דבר אחר. אתם זוכרים גם את האמירה המטופשת של דיזנגוף בזמנו, כשתפסו גנב בתל אביב. סוף סוף אנחנו עם נורמלי. זה אומר שעד אז לא היו יהודים גנבים. טוב. חוץ מזה, אתה השואל היקר, אני לא יודע איפה ראית דברים כאלה. טוב, איפה אנחנו? איזה פסוק? פסוק כן. חוץ, אני רוצה לציין לכל מי ששואל, לי אין אויבים. טוב, והצילו העדה את הרוצח מיד גואל הדם, והשיבו אותו העדה אל עיר מקלטו אשר נס שמה, וישב בה אדמות הכהן הגדול אשר משך אותו בשמן הקודש. אז קודם כל יש פה דבר חשוב. הבדין מביא את כל הרוצחים אליו, בין שמדובר ברוצח בשוגג, בין ברוצח במזיד. ברגע שמתברר שהוא שוגג, אז מביאים אותו אל עיר המקלט. איך אפשר להעביר אותו אל עיר המקלט בלי שגואל אדם יהרוג אותו בדרך? מלווים אותו. מוצאים פטנטים כדי להציל. יש רכבת מיוחדת, תת-קרקעית, שמגיעה ישירות אל עיר המקלט. טוב. וישב שם אדמות הכהן הגדול. טוב, זה דבר ידוע. למה הישיבה בעיר המקלט תלויה בחיי הכהן הגדול? זה אחריות שלו, שלא יהיו רציחות. אם הייתה רציחה בארץ ישראל, אפילו בשוגג, זה סימן שהכהן הגדול לא בסדר באיזשהו מקום. הרי ונשא אהרון על ליבו את משפט בני ישראל. אז זאת אומרת שהוא אישיות שכוללת בתוכה את כל האומה. אז אם יש באומה קלקול, סימן שיש אצלו קלקול.
זה לא
אחריות
של הבדין?
לא, זה לא אחריות של הבדין, כי העניין הוא, זה השאלה היא, מה זה האלימות? האם האלימות זה ביטול הסדר החברתי או ביטול צלם אלוהים? ואם זה ביטול צלם אלוהים, אז זה נוגע לכהן הגדול, שהוא אחראי על הקשר עם אלוהים. כן, בבקשה. מה? אתה אומר שהכהן הגדול לא עשה את העבודה שלו. כן, נכון, הרב קוק נפטר, לכן באמת יש אלימות. כן, מה אתה אומר? אתה אומר שהתלמיד שחילל שבת.
כן.
אז מה, אנשים... גם הרב שהוא, כן, נכון, הוא אחראי. כן, יש הרבה דברים שאדם נתפס על בני ביתו, יש כל מיני דברים כאלה. שאדם צריך לדאוג למי שתחת אחריותו. לכאורה, הפשט של בפגעובו הוא ימיתנו, זה ללא בדין. האם השם בכוונה כתב התורה כך שיפרשו באופן הזה, או שבדיעבד מסכים לכל פרשנות של חז"ל? והסברנו כמה פעמים שיש הבדל בין המטרות של התורה שבכתב למטרות של התורה שבעל פה. התורה שבכתב כותבת דברים לפי מגמה אחת, התורה שבעל פה מגמה אחרת. התורה שבעל פה אומרת מה עושים. התורה שבכתב אומרת מה העיקרון. והעיקרון הוא בפגעובו הוא ימיתנו. כלומר, אדם צריך לדעת שאם הוא רצח במזיד, בפסוק הרי בפגעובו מדובר ברוצח במזיד, הוא צריך לדעת שמכאן ואילך חייו הפקר, חייו מותרים. הוא בסכנה שגואל אדם יעשה לו משהו. נכון, הלכה למעשה זה יתממש בבית דין. אבל זה, יש פה אמירה מוסרית. בדרך כלל העדים מוצאים להורג, וזה גורם המרסן עדות שקר. ואילו ברוצח, גואל אדם הורג. איך מאזנים את החשש שהעדים לא יירתעו מלהעיד שקר במקרה של רצח? אז צריך להבין שגם במקרה של רצח, גואל אדם יש לו רק קדימה על העדים. אבל אם גואל אדם לא נמצא או לא רוצה לבצע את הגזר דין, אז העדים הם עושים את זה. כלומר, העד ברצח יודע שהוא עלול להיות זה שגם יוציא להורג, למרות שיש לגואל אדם קדימה. הרי בפסוק כ"ה מופיעה המילה העדה פעמיים, ביחד עם פסוק כ"ד זה שלוש פעמים. לפי חשבון זה מדובר בבית דין של 33 ולא 23. לא נכון. בגלל שהצילו והשיבו, זה אותה פעולה, זה פעולה של חסד, לעומת ושפטו שהיא פעולה של דין. זה לא בגלל שבאופן פורמלי המילה עדה מופיעה כמה פעמים, אלא צריך להבין גם על איזה תפקיד מדובר. כן. מה? נכון. מה הקשר? כי אדרבה. זאת אומרת, לא. כשהכהן הגדול הוא אחראי, זה גם גורם שהרוצחים בשוגג מתפללים שהוא ימות. כי הם רוצים לצאת מעיר המקלט, לחזור הביתה. כי אחרי שמת הכהן הגדול, הוא חוזר הביתה, וגואל אדם לא יכול לעשות כלום. לכן, זה גם מחייב את הכהן הגדול להיות זהיר. כי הוא יודע שיש עכשיו קבוצת אנשים שמתפללת עליו כל יום, שלוש פעמים ביום, שהוא ימות. אז כתוב שהאימא של הכהן הגדול הייתה שולחת חבילות בדואר רשום לכל ערי המקלט, שמה, לכל הרוצחים. כן, מה? שי לאסיר, בדיוק. כן, אז האימא של הכהן הגדול הייתה מנהלת קרן שלמה של פינוקים לכל הרוצחים בשגגה, כדי שלא יתפללו. ולכן הם מתפללים שהכהן הגדול יאריך ימים, כי הם רוצים את הפינוקים. לא, זה לא יעזור. אם האימא תאריך ימים, אבל הכהן הגדול מת, זה כבר לא עוזר כלום. כן. זהו. שלום, כבוד הרב. הכהן הגדול תפקידו כמו אהרון, לתת שלום בין אדם לחברו, בין איש לאשתו. וזה לא עשה זאת. זהו. השואל קורא לעצמו כהן גדול? לא רע, לא רע, כן? יש משפחה של כהנים, טוויל, כן? כהן גדול, כן? טוויל זה גדול, הרב, כן.
בעברית של היום יש הבדל בין...
זה יכול להיות משפחת גרוס? אולי גרוס? גרוס זה גדול, יידיש, כן. אתה?
בעברית של היום יש הבדל בין הריגה ובין רצח.
כן, לא, זה לא
קורה. התורה מכנה את שניהם רוצח.
נכון.
למה אין, באופן אמיתי יש הבדל ביניהם.
זה עניין של עברית. אתה לא יכול לדרוש מהתורה לדבר בעברית של ימינו.
אני לא, אני מדבר במהות, יש הבדל בין רוצח בשגגה לבין רוצח במזיד. זה מהות שונה.
ודאי, רוצח בשגגה ורוצח במזיד זה מהות שונה, אבל שני מקראים רצח. מה זה רצח? זאת פעולה של נטילת חיים באופן אלים, שלא כדרך הטבע. היי כבר. טוב. באופן ששובר את הסדר, לא כמו שחיטה למשל, שזה דבר היומין. גם לפני שהכהן הגדול, הרב קוק זצוקל, נפטר, הייתה אלימות. הייתה אלימות כלפיו. נו, זה בגלל זה, זה בדיוק העניין, הוא מחפר על כל הדור, אז הוא מסוגל לקבל באהבה את מה שעושים לו וכו'. טוב, פעם מישהו ביזה את הרב קוק, והנציב הבריטי הכניס לכלא את האנשים האלה שביזו את הרב קוק, כי הרי הרב קוק היה הרב ראשי לארץ ישראל מטעם המנדט, אז זה פגיעה בפקיד ממשלתי. כן? והרב קוק עשה את כל המאמצים שלו, להגיד לנציב של לשחרר אותם לפני החג, היה איזה חג, לא זוכר, זה, כן, שחז וחלילה, כלומר, הוא מחל על כבודו. כן. הוא היה אפילו קצת הגזים. טוב, אנחנו לא שופטים. טוב. איפה אנחנו? כן. היה מקרה גם, היה יהודי אחד, אנטי דתי, שהיה בסכנת חיים, ונכנס לבית חולים ביקור חולים. ביקור חולים, שבימי המנדט היה תחת הפיקוח הרבני של העדה החרדית כבר. והיה שם איזה אחד הרופאים, שהיה רופא ירא שמיים, אמר, אני לא רוצה לטפל בו. זה אחד כזה שמבזה תלמידי חכמים, לא רוצה לטפל בו. ואז הרב זוננפלד אמר לו, מתי התמנה כבודו דיין בפיקוח, בענייני נפשות? ואתה תטפל בו, וזה, וזה יציל אותו. אחר כך, היהודי הזה לא ידע על, הסיפור, על ההתערבות של הרב זוננפלד. אחר כך הייתה עצרת שבה אותו יהודי, שונא דת, דיבר נגד הרב זוננפלד בפומבי. הוא אמר, אנחנו נבנה את הארץ בלי הרב זוננפלד וכל החברים שלו וכו' וכו'. אז אחד בקהל אמר לו, אתה חב לו את חייך. וסיפר לו את הסיפור. זה שינה את דרכו. טוב. איפה אנחנו? פסוק. כף וב. ואם יצא, יצא הרוצח את גבול עיר מקלטו אשר ינוס שמה, הוא מצא אותו גואל אדם מחוץ לגבול עיר מקלטו ורצח. הנה, אתה רואה פה ביטוי מאוד מעניין. ורצח גואל אדם את הרוצח, אין לו דם. אין, למרות שלכאורה, זה מותר לו. אתה רואה שזה עברית אחרת מהעברית שלנו, מה אני אעשה? אין, כי ועיר מקלטו ישב עד מות הכהן הגדול, ואחרי מות הכהן הגדול ישוב הרוצח אל ארץ אחוזתו. אגב, מכאן הערה קטנה נגד ביקורת המקרא. הביטוי כהן גדול הוא ביטוי שמצוי פה כבר בתורה, נכון? יש טענה אצל מבקרי המקרא שהביטוי כהן גדול הוא ביטוי מתקופת בית שני. לא שמו לב שפה כתוב כהן הגדול, כבר בטקסט שלכל הדעות הוא לפחות מבית ראשון. ואנחנו אומרים מימי משה. טוב, והיו אלה לכם לחוקת משפט לדורותיכם, בכל מושבותיכם, כל מכה נפש לפי עדים, ירצח את הרוצח, ועד אחד לא יענה בנפש למות, נקודה. עכשיו פה מגיע פסוק מהמשונים שבתורה. לא כל כך משונה, אבל בכל מעורר שאלה. ולא תיקחו כופר לנפש רוצח אשר הוא רשע למות, כמות יומת. מה זה ולא תיקחו כופר? מה זה כופר קודם כל? כסף. כסף, נכון? כלומר, מישהו רצח, אל תיקח ממנו כסף, אלא תהרוג אותו. ולא תיקחו כופר לנפש רוצח. אז כאן נשאלת השאלה, מה האהבה אמינה? כלומר, מדוע, מה אתה אומר?
זה אולי קשור למה שהזכרת
אתכם. בדיוק, בדיוק. אני רק רוצה להסביר את השאלה עד הסוף. כלומר, מדוע שאני אחשוב שאפשר יהיה לתת כסף, אם התורה לא אמרה שאפשר לקחת כסף? זאת אומרת, אתה אומר בגלל עין תחת עין. כלומר, זה אגב, לפי זה, ראיה שעין תחת עין כן לוקחים כופר. נכון? זה דבר אחד. זאת אומרת, כיוון שהתורה בעין תחת עין, שן תחת שן, אמרה, בעצם מסרה לנו דרך התורה שבעל פה, שעין תחת עין אפשר לתת כסף במקום העין, ולא עוד, אלא שחייבים לתת כסף במקום העין, אז זה המקום לחשוב שנפש תחת נפש זה גם כסף. לכן התורה פה צריכה למעט, לא, מה שאמרתי לך שבעין תחת עין זה כופר, אין הכוונה בנפש תחת נפש, ששמה זה כפשוטו. אז זה, אז קודם כל זה קצת ראייה למסורת של חז"ל, שזה יפה. דבר נוסף, רואים שזה תגובה למישהו שכן לוקח כופר. איפה מצאנו כן, אגב, מצאנו כן בשור נגח, כן, שור המועד, שאם הוא הורג אדם, כתוב וגם בעליו יומת, אם כופר יושת עליו, ונתן פדיון נפשו ככל אשר יושת עליו. אז שם רואים שאף על פי שהבעלים חייב מיטה, בסוף הוא נותן כסף במקום עצמו. כן, כופר יושת עליו, ונתן פדיון נפשו. אז מכאן שאם השור שלי רצח, אף על פי שאני חייב מיטה, אני נותן כסף. משמע שאם האדם עצמו רצח ולא השור שלו, אז הוא לא נותן כופר. אבל פה היה מקום לחשוב שאולי גם פה ייתן כופר, כמו כששורו נוגח. אבל, אומר הרמב״ם, בגלל שהרציחה היא מהדברים החמורים ביותר שיש, לכן התורה לא רוצה לקחת כופר. אבל משמע מכאן שיש מי שכן נוגח כופר, וכמו שאתה הזכרת, בחוקי חמורבי, שהיו מקובלים אז בעולם, בשעה שהתורה ניתנה, אז בחוקי חמורבי מפורש, אם אדם מוציא איבר מחברו, משלם את דמי האיבר, ואם הוא רוצח אותו, הוא יכול גם לשלם כסף. ולכן התורה מגיבה לחוקי חמורבי, ואומרת, ולא תיקחו כופר לנפש רוצח. כן.
ראיתי היום בעיתון שבתימן היה איזה ערבי שהרג אחד מיהודים של הקהילה.
כן.
צריך אותו לבית דין ישראל, פסק שיוצא לשלם כופר למשפחה.
טוב, בסדר. אז זאת אומרת שכאן שבתימן נהגו כך שמי שרצח יהודי, אז בית הדין המוסלמי מחייב לתת כופר. זה בכלל, זה התקדמות. זה התקדמות עצומה. כן. טוב. האם העברית של התורה מכנה רצח במינוח רצח והריגה במינוח הריגה? לא. אלא זה שווה, כנראה. כן, מה אתה אומר? לא הבנת את פסוק למד. כל מכה נפש, לפי עדים, ירצח את הרוצח. כלומר, בית הדין ירצח את הרוצח.
העדים?
כן. ועד אחד לא יענה בנפש למות. ולא תקחו כופר לנפש רוצח, אשר רשע למות, כמות יומת. אז אותו דבר לגבי עיר מקלט. ממילא, ולא תקחו כופר לנוס אל עיר מקלטו, לשוב לשבת בארץ אדמות הכהן. כי הרי הגלות היא כמו מיטה. זה שאדם גולה, זה כמו שהורגים אותו. עכשיו תגיד, אבל הוא שוגג, נכון, אבל אדם מועד לעולם בין מזיד, בין שוגג. בין שוגג ובין מזיד, זה משנה מפורשת במסכת בבא קמא. כלומר, שבעצם גם הרוצח בשוגג היינו צריכים להרוג אותו, אלא שהתורה חסה על נפשו. כן. אז התורה חסה על נפשו, עד גבול מסוים. זה בדיוק מה שהתורה אומרת. ולא תקחו כופר לנפש... לשוב, לנוס אל עיר מקלטו. זאת אומרת, אל תגידו שמכיוון שהתורה ריחמה על הרוצח בשוגג, שהוא לגמרי פטור. זה כמו מיטה. גלות במקום מיטה עומדת.
אז אחרת תורה לעשירים. מי שעשיר, עשה תקנה גלות.
לא, אתה שואל אם ככה הייתה תורה לעשירים. ודאי שיש תורה לעשירים. למשל, אדם שרוצה להוציא את העין של חברו, והוא עשיר, לא אכפת לו. הוא יוציא את העין של חברו וישלם בבית הדין. בסדר, אבל הוא... לא, אתה אומר שתורה לעשירים זה תמיד ככה. כל דבר שבו התורה מעניש, הוא אפילו בלי עין. אני רוצה למנוע ממישהו להגיע לעבודה, מכל מיני סיבות. הוא בתחרות איתי. אני דופק לו את האוטו. אני יודע, אני אשלם בבית דין, אבל זה מספיק טוב כדי שכעת אני ארוויח. מה? אסור, אבל זה אפשרי. דבר כזה יכול לקרות. בסדר? שאדם באופן ציני ישתמש בחוק. עכשיו, אם דבר כזה באמת יהפוך לתופעה, אז בית הדין ירשאי לנהוג אחרת מדין תורה. כן? הוא יוכל אפילו לתת עונש מלכות על דברים כאלה, יוכל גם להוציא את העין כפשוטו וכדומה. כן? משהו שמצאנו בגמרה, שרבה חתך יד של מישהו. רבה קץ ידע. כן? יש גם בתשובות רבי יהודה בן הראש, הבן של הראש, על אדם אחד שערים יד בדיין. נתן מכות לדיין בבית הדין. אז, ואז חייבו אותו לחתוך לו את היד. כן? ואז שאלו את רבי יהודה בן הראש, מה דעתו על הפסק הזה? אז הוא אומר שלדעתו היה צריך לחתוך לו את שתי הידיים. אבל, כיוון שכבר עשית את זה, בסדר. כן? אין, יש. המציאות של העולם היא לא פשוטה. כן? מה אתה אומר?
עשירים, כי הדמים הם הנפש.
כן.
אז
כן, כן, בדיוק, הדמים, דמים זה שון דמים. טוב, פסוק למד ג' בקיצור, האלימות זה דבר חמור. כלומר, חברה שבה יש אלימות איננה חברה. אז התורה מטפלת בצורה חריפה, וזה כמובן יהיה תלוי לפי מצב החברה, מה היא תהיה דרגת החריפות של הטיפול. פסוק למד ג' ולא תחניפו את הארץ אשר אתם בה, כי הדם הוא יחניף את הארץ, ולארץ לא יחופר לדם אשר שופח בה, כי אם בדם שופחו. זה בעצם התרגום בתורת משה של תורת בני נוח. שופך דם האדם, באדם דמו יישפך, כי בצלם אלוהים עשה את האדם. אלא שבעם ישראל יש דבר נוסף על צלם אלוהים, זה השכינה. ולא תטמא את הארץ אשר אתם יושבים בה, אשר אני שוכן בתוכה. כי אני השם שוכן בתוך בני ישראל. כן, בבקשה. כן, זאת אומרת, כיוון שבמנשה מלך יהודה, כן, שאצלו שפיכות הדמים הייתה מרובה, אז לא, לא ויתרו לו. כן? בבקשה. שתי שאלות אתה שואל, איש יקר. מה השימוש ההיסטורי בערי המקלט, ואם אנחנו עתידים לחזור לזה? ערי המקלט אכן היו ערים קולטות. זה אכן פעל. מה? כל זמן שהיובל נוהג, היה הדבר הזה נוהג, וזה אם כן עד ימי חזקיה ומלך יהודה. אז היו ערי המקלט, ויש לנו אפילו ידיעות איפה היו ערי המקלט וכו'. יש אפילו עיר בשם גולן בבשן, שהיא עיר מקלט בנחלת מנשה, שנתנה את שמה לחבל הגולן, למרות שלא ידעו איפה היא עד החפירות הארכיאולוגיות לאחרונה. מצאו את העיר גולן. דבר נוסף, האם אנחנו עתידים לחזור לזה? בוודאי, נחזור לזה. הרמב״ם בהלכות מלכים, כשהוא רוצה לציין שהתורה דיברה על ימות המשיח, כן? אחד מיסודי האמונה זה שיהיו ימות המשיח, והרמב״ם מחפש איפה זה כתוב בתורה. והוא מוצא שלושה מקומות, שהוא כותב עליהם שהם מקומות המפורשים. אחד מהשלושה מקומות, זה מה שכתוב על ערי מקלט בספר דברים. שכאשר השם ירחיב את גבולנו, ויספת לך שלוש ערים על השלוש האלה. כלומר, מלבד שש ערי המקלט, כשהארץ תתרחב עוד, עד הפרט, יהיו עוד שלוש ערים. סך הכל תשע ערי מקלט. עכשיו, מה שמעניין, הרמב״ם אומר, ומכיוון שהדבר הזה מעולם לא היה, והכתוב לא ציווה לתוהו, אם כן הוא עתיד להיות. זאת אומרת שלפי הרמב״ם, ההתפשטות הגיאוגרפית היא ימות המשיח. זה מעניין. וגם שזה מצוין על ידי ערי המקלט. כלומר שיש טיפול באלימות. עכשיו, האם הם תהיינה בשימוש? מן הסתם שלא. בגלל שאנשים לא ירצחו. זה יהיה עיר מקלט לתפארת. כן? זה כאילו עיר מקלט. אבל ללא שימוש. זה כמו שבבית הדין יש לך, יש לך בית סקילה. חייבים להשתמש? לא, לא חייבים. מה? מצד הערך העצמי של זה. אם היו משכילים בימינו לנהוג על פי החוק של נפש תחת נפש, ולא כופר או כלא תחת נפש, סביר להניח שבישראל כמעט לא היו רציחות, וגם הרוצח הנתעב של ראש הממשלה היה מקבל כגמולו. זאת שאלה כללית, האם ההריגה של הרוצח זה מדין הרתעה? אתה סובר שזה כדי להרתיע, שזה דבר לא לגמרי ברור. כן? כלומר, זה, יש מחקרים בסוציולוגיה, האם עונש מוות מרתיע? יש מדינות שיש בהן עונש מוות, ולא ברור שיש שם פחות רציחות. זה שהתורה הורגת את הרוצח, זה נכון שיש ממד של הרתעה, אבל זה גם מצד שבאופן מהותי מי שרוצח, חייב מיטה. כלומר, הוא חייב מיטה בעצמו. כלומר, איך הוא משתמש בחייו כדי ליטול חייו של אדם אחר, הדבר הזה הוא בלתי נסבל. ולכן צריך להעלים את חייו מן העולם, בלי קשר ליכולת ההרתעה. עכשיו, לגבי הרוצח של ראש הממשלה, אתה כבר החלטת שאתה יודע מי זה. טוב. מובטחים לנו שלוש ערי מקלט נוספות. בארצות קני, כניזי וקדמוני. בתקופה הזו צפוי שעם ישראל יהיה יותר מוסרי. איך ייתכן שנצטרך יותר ערי מקלט? ריבוי ערי מקלט מיד על פחיתות מוסרית. לא! זה אומר שיש לנו אפשרות לקלוט את הרוצח. אבל לא יהיו רוצחים. זה יהיה ערי מקלט בסתם. אנשים יבואו לבקר. יגידו, וואה, איזה יופי, עיר מקלט. מתי היה אצלכם רוצח לאחרונה? לא היה. אז אם בתקופת המקרא, אדם הרג אדם אחר, לגמרי בטעות, למשל בתאונת דרכים, התורה מכנה אותו כרוצח? טוב, זו השאלה, מה זה בתאונת דרכים? קודם כל, בתקופת המקרא, אני לא יודע איך היה אפשר להרוג בתאונת דרכים, כך שהשאלה ממש לא לעניין. מה? אתה אומר שור עם שור ששניהם רוכבים עליו. סוס דוהר ברחובה של עיר. הנה, זה כן היה אפשר. בסדר. כי הוא התכוון באוטו. אז קודם כל, זה תלוי באופי השגגה. זה הלכות במסכת מכות על הדבר הזה. זה כמו שאם אדם עשה את כל מה שצריך כדי שזה לא יקרה, ובכל זאת זה קרה, אז הוא אנוס. מה שאין כן, אם הוא התרשל, הוא לא שמר על הפרסות של הסוסים, או את המרכבה שלו הוא הכין לו כמו שצריך, או הוא נסע ברחוב צר בלי לשים לב, אז הוא נקרא רוצח, למרות שהוא לא התכוון. איפה מצאו את העיר גולן? יש איזה תל ג'ולן ברמת הגולן. שמע מצאו. כן.
אולי
ההרתעה
של הרציחות בארצות אחרות היום, בגלל הביוקרטיה, בגלל כל העורכי דין או אם היה כמו אצלנו, כמו החוק היהודי,
ועכשיו לא עושה חבד, היה הרתעה אמיתית. יכול להיות, אני לא יודע, מה עם גורמי ההרתעה? אני לא אומר שעונש מוות לא מהווה הרתעה, בוודאי שהוא מהווה הרתעה. השאלה היא, האם זה הגורם היחיד, והאם זה תמיד מרתיע? זה דבר שצריך לבדוק לגופו של עניין. בסדר. פרק למד וו, פסוק א'. אנחנו עכשיו, הרי כידוע, אנחנו עסוקים ביציאה מן המדבר. אז ביציאה מן המדבר יש הערכות בארץ ישראל. ויקרבו ראשי האבות למשפחת בני גלעד, בן מחיר בן מנשה ממשפחות בני יוסף. וידברו לפני משה ולפני הנשיאים ראשי האבות לבני ישראל ויאמרו, את אדוני ציווה השם לתת את הארץ בנחלה, בגורל, לבני ישראל. ואדוני צובה בשם לתת את נחלת צלופחד אחינו לבנותיו. איפה זה כתוב בפרשת? פנחס. איך הם קראו את פרשת פנחס? עוד לא נכתבה. אבל הם ידעו, כי הם נכחו במעשה. תדע. והיו לאחד מבני שבטי בני ישראל לנשים, ונגרע נחלתן מנחלת אבותינו, ונוסף על נחלת המטה אשר תהיינה להם, ומגורל נחלתנו יגרע. ואם יהיה היובל לבני ישראל ונוספה נחלתן על נחלת המטה אשר תהיינה להם ומנחלת מטה אבותינו יגרע נחלתן? ואז מה? לכאורה, מה זה משנה? מה הבעיה של בני יוסף? אז יהיה להם פחות נחלה, אז מה? כאילו שמדובר במדינה אחרת. נכון, מתחתנים, אז הירושה עוברת מזה לזה, מה קרה?
זה אומר שהם לא יכולים להוציא לפועל את השליחות.
צריך להבין מה הראש השבטי בתקופה של משה. כל שבט רואה את עצמו כאומה בפני עצמה. ולכן, כשהם יוצאים לכבוש את הארץ, כל שבט כובש את נחלתו. שבט יהודה כובש את נחלת יהודה. שבט אפרים את נחלת אפרים. ולכן, אם אני, נגיד, מבני מנשה, יודע שיש סיכוי שאותה גבעה שאני כובש, בבוא הזמן תעבור לשבט אחר, אני לא אתרח לכבוש אותה. שהם יכבשו, שהחתן של בת צלופחד ההיא, שהוא משבט, לא יודע, נפתלי, שהוא יכבוש. מה, אני הוציא על זה מאמצים? בני גד ובני ראובן, סיפור אחר, אבל פה מדובר על תשעת המטות וחצי המטה. מה אתה אומר?
זה לא טובה ההסתכלות שבטית.
זה הסתכלות שבטית, לא יודע אם היא טובה או לא טובה, אבל היא עובדה. כיוון שהיא עובדה, זאת הסיבה, אגב, שלא המליכו מלך אחרי מות יהושע. כי אם היו ממליכים מלך משבט פלוני, בני שבט אלמוני היו הורגים אותו. להבין מה זה הייתה השבטיות. השבטיות הייתה חריפה. לכן אומרים בני מנשה למשה, אתה עושה עכשיו מעשה שימנע את הכיבוש. מה נעשה? עכשיו זה מעניין שזה כאילו מין נספח של חוקת בנות צלופחד. מה זה אומר? זה אומר שזה מצטרף לרשימה של הדברים שמשה לא יודע את התשובה. שמה המכנה המשותף של כל המקומות שמשה לא יודע בהן את התשובה? שקשורים ליוסף. נכון? עשינו פעם רשימה ארוכה, ראינו שכל השאלות שמשה התלבט בהן ולא ידע את התשובה, זה קשור ליוסף. למה? כי יוסף זה הכוח של האומה. משה הוא כוח התורה, והתורה זה ממעלה למטה. יוסף זה האומה, זה ממטה למעלה. שם משה נעצר. בסדר? אז אחד הבעיות זה הבני יוסף שמתלודנים על חוקת בנות צלופחד. כן.
לכאורה, אבל ניסוח כאן הוא תמים ואפילו אידיאולוגי. אני רוצה את הנחלה כי הקשר העצמי שלי עם ארץ ישראל הוא כזה שרק המפגש שלי עם האדמה, ואנחנו לא רוצים לראות שזה בירוקרטיה או איזה סיבוך, בגלל זה אנחנו נפסיד. אין לא נראה בולט מהכתוב האינטרסנטיות הזאת.
כן, אני אוכיח את זה מההמשך. בסדר? כלומר, אתה צודק שבפסוקים האלה שקראנו לא ראינו ראייה לאינטרסנטיות השבטית. אבל מהפסוקים הבאים אנחנו כנראה את זה. בסדר? ואם יהיה היובל לבני ישראל, מה זה אם יהיה היובל? אם זה לשון ספק, וכי ספק היה שיהיה היובל? אלא מכאן שאם זה לא לשון ספק. למרות שהגמרא אומרת, מכאן שהיובל עתיד להתבטל. אבל בכל, זה לא קושיה, למה? כי בוודאי שבאותם הימים היובל היה ודאי. כן? ולכן, אם יכול להיות לשון ודאות. כמשל, ואתה, אם תישא חטאתם, ואם עין מחנינה, אם כסף תלווה את עלמי, הנה, נכון, שזה מצווה להלוות, זה לא אם כסף תלווה, אלא אתה חייב להלוות, וכדומה.
אבל אין דרך שלוש.
בסדר, אז מצאנו שלוש כאלה. כן, מה אתה אומר?
בקשר למשה ויוסף, וקורא גם היום, יש תורות נשית, לרבנים אין כל כך תשובות.
נכון. התעוררות נשית. כן,
למשל,
יש דברים שבאים מכוח האומה. עכשיו, זה לא אומר שכל מה שבא מכוח האומה הוא תמיד נכון, אבל האינטואיציות מתחילות מן האומה. זה נכון.
אבל לתורת משה גם אין תשובה.
לא לתורת משה יש תשובה, אלא לתורת יוסף יש תשובה. כן, יש לנו, דיברנו על זה, שיש תורת האבות בבראשית, תורת משה ואהרון בספר ויקרא, בספר שמות, תורת הכהנים בויקרא, ותורת הלוויים במדבר, ותורת יוסף במדבר. יש תורת המלך בדברים. כל פעם זה תורה בזווית אחרת. בסדר? כל זה תורת השם. כמו שמצאנו שמנהגי ישראל תורה הם, פוקחה זה מי עמד הבר, ועוד כמה דברים כאלה.
נהגו יובל במדבר?
האם נהגו יובל במדבר? בוודאי שלא. נהגו יובל...
בכוונה של
קשה, ודאי. אבל זה יוצא שאם אין פירושו ספק, אלא ודאי, קשה, נכון? ואם יהיה, כמו כשיהיה. כן. ואם יהיה היובל לבני ישראל ונוספה נחלת הנחלת המטה אשר תהיינה להם, ומנחלת מטה אבותינו יגרה נחלתם, ויצב משה את בני ישראל על פי השם. כלומר, הוא שאל את הקדוש ברוך הוא, למור, כן מטה בני יוסף דומרים. מה זה כן? הכוונה, הם אומרים דבר נכון. אותו אחד שואל, לא אני החלטתי שאני יודע מי זה הרוצח, ועל רצח מלך ישראל לא מספיק כלא. פשוט שצריך לתלותו. הדעות ההרסניות של חלקים בציבור הדתי-לאומי לגבי תשטוש העובדות והספקות הם עוול נורא לכבוד המנהיג יצחק רבין ז"ל. אני לא בא לטשטש שום עובדות, אני רק רוצה לדעת מה הן העובדות, זה הכל. אני לא בא לטשטש שום עובדות, אני לא אומר שזה, אני אפילו חושב שזה פשע חמור שאין כמוהו לרצוח ראש ממשלה. אני רק רוצה לדעת מי רצח, זה הכל. זה לא עוול נורא לנסות לברר את העובדות, והעובדה ש... אנשים ששאלו שאלות נרדפים על ידי השבק, הדבר הזה הוא לא לכבודה של מדינת ישראל. עכשיו, זה שאנחנו נדע את העובדות האמיתיות רק בעוד 40 שנה, זה לא צריך להרתיע אותנו מלאהוב את האמת, ולא לטשטש את העובדות כפי שמנסים היום בציבור הכללי לעשות. טוב, הלאה. ויצב משה בני ישראל על פי השם לימור, ואתה יודע שבגלל השאלה שלך אני עוד עלול לקבל עכשיו טלפונים מהשבק. אז תחשוב פעמיים, האם זה בסדר להגיד שמטשטשים עובדות, זה, אני רוצה לדעת מי מטשטש. ויצב משה, ותסביר לי מדוע לאה רבין אמרה שהתייאשה מלברר את האמת. וגם הבת שלו. טוב, ויצב משה את בני ישראל על פי השם למור, כן מעטה בני ישראל דוברים, בני יוסף דוברים. זה הדבר אשר ציווה השם לבנות צלופחד למור, לטוב בעיניהם תהיינה לנשים, אך למשפחת מתי אביהם תהיינה לנשים. ולא תיסוב נחלה לבני ישראל מתי אל מתי, כי איש בנחלת מתי אבותיו ידבקו בני ישראל. עכשיו, אז מה נאמר כאן? שלא תיסוב, שהן צריכות להתחתן, אבל עם בני מנשה. זה הגבלה של זכות הנישואים. אתה יכול להתחתן, את יכולה להתחתן, אבל רק ממישהו מהמשפחה.
בגלל שיש לך נחלה.
כן, עכשיו, לטוב בעיניהם, אבל עכשיו, יש פה משהו מבחינה דקדוקית שלא ברור. פסוק ו', כן? אני חוזר עוד פעם. זה הדבר אשר ציווה השם לבנות צלופחד לאמור, לטוב בעיני הם. זה נקבה, לא? בנות. בעיניהן, כן? אך למשפחת בתי אביהם, תהיינה, מה זה אביהם? אבל את אביהן. אז למה משתמשים בלשון זכר? כמיורשות נחלה, כמו זכר. לכן הם נקראות זכר. כן? ברור. הם יורשות נחלה, אז הם כמו זכר. כן. ולא תיסוב נחלה בישראל, מטה אל מטה, כי יש בלחלת בית עבודה, יבקו בני ישראל. עכשיו, זה הופך להיות אחר כך הלכה כללית. וכל בת יורשת נחלה ממתות בני ישראל. כלומר, גם אם הדבר הזה יקרה בשבט אחר, לאחד ממשפחת מטה אביה תהיה לאישה, למען ירשו בני ישראל, איש נחלת אבותיו. עכשיו, מה זה המילים האלה? למען ירשו בני ישראל, איש נחלת אבותיו. מה זה? כדי שהם יתמסרו במלחמה. זה הכוונה. כן, פחות ככה המלבי מבין את הפסוק. שמכאן ראיה לשבטיות הזאת. כי אם לא, אז הם לא ירשו.
אז מה שיהיה סדר גיאוגרפי?
מה זה משנה? שלא יהיה סדר גיאוגרפי. היום אדם יורש שדה מפה, אחר כך הוא מת, זה עובר לשדה למקום אחר, לא מבין מה נשאר.
יש חשיבות אז של רשויות.
למה אז יש חשיבות? בגלל שכל שבט פעל כיחידה אדמיניסטרטיבית, אוטונומית. זאת אומרת שהייתה שבטיות. השבטיות היא זו שהכריחה את זה. כן, בבקשה. האם יש עידוד לשבטיות? יכול להיות שבשלב הראשון של כיבוש הארץ היה עידוד לשבטיות. כלומר, יש צורך שהאופי המיוחד של כל שבט יובלט. אחר כך ביטלו את זה, נכון? מתי ביטלו? לא, הרבה לפני. כתוב ב-15 באב, אחת הסיבות שעושים חגיגה ב-15 באב, זה שהותרו השבטים לבוא זה בזה. כלומר, הדבר הזה נהג מספר דורות, האמת היא שמעיקר הדין היה נוהג רק דור אחד, רק הדור של כובשי הארץ. ומדוע זה מתבטל עם ההמשך? כי אחר כך הנחלות הופכות להיות יותר קטנות. כיוון שהנחלה יותר קטנה, אז הנגיסה בנחלה של השבט היא לא משמעותית. אבל בזמן כיבוש הארץ, שכל בת צלופחד קיבלה חתיכת חבל ארץ רצינית, אז זה היה משמעותי. אגב, מצאו חרסים, חרסי שומרון, שבהם רואים איפה נחלו בנות צלופחד. כל האזור של שכם, צפון מזרח שכם, זה נחלת בנות צלופחד. למשל, יש אפילו עיר בשם תרצה. נכון? יש עיר בשם תרצה באזור השומרון. תרצה זה אחת מבנות צלופחד. וגם מצאו, כלומר, זה אפשר לראות, יש מאמרים שיצאו איתם מדרשת עופרה, ששם מאמרים בדיוק איזה גבעות היו הגבעות של בנות צלופחד. עמק חפר, לא יודע, בקיצור, יש, איך התחלקה נחלת מנשה, זה נושא למחקרים מרובים. ולא תיסוב נחלה ממתה למתה אחר, כי איש בנחלתו ידבקו מתות בני ישראל, כאשר ציווה השם את משה, כן עשו בנות צלופחד, ותהיינה, מחלה תרצה וחוגלה ומלכה ונועה בנות צלופחד, עם נדוד עיני נשים. כן. מה עם השבטים לעתיד לבוא? זה התחדש. אבל זה היה טוב, אומר הרב קוק באורות, שזה התשתש במשך הדורות, כי אם גם בזמן הגלות היו זוכרים את השבטים, אחדות האומה הייתה מתבטלת. אז היה צריך שישכחו את השבטים, כדי שיסוד האחדות יופיע, ואז כשהוא יתחדש, לא יהיה בזה סכנה. כן.
אבל
למה? הם יורשות מחלה. אני לא מבין את השאלה. אתה אומר, הם יורשות. אתה אומר שאישה יורשת לא צריכה להתחתן? מה?
גבר ראשון מנשה יכול להתחתן עם בת מכל שבט שהוא רוצה, נכון?
נכון.
כי הוא יורש את הנחלה.
לא, הוא לא יורש שום נחלה.
בסדר, אבל...
הוא יורש את הנחלה של אבותיו, לא של אשתו. הרי אשתו לא יורש, בדרך כלל סתם אישה היא לא יורשת את אביה. נכון? כי הנחלה נשארת לבנים.
היא באה בלי כלום.
היא באה בלי כלום, או עם קצת כסף, לא משנה, אבל היא לא באה עם הנחלה. אלא אם כן מדובר בבת של מישהו שהיה לו רק בנות. נכון? עכשיו מה השאלה? כי שהיא חריגה, היא יורשת את נחלת אביה, דבר שהוא חידוש. בדרך כלל כשיש בן, כלומר כשיש בן, היא לא יורשת. רק בגלל המקרה הזה. טוב.
זה אומר שבעצם הם מתכוונו לטובה, בתוך רקע המציאות שהייתה, שאמרת שבשבטיות, אז הם רצו לנו היתר שבטיות, כולם יהיו בכזה מצב, אז כולם באמת התכנסו בתוך השבט גם בנישואי בנות.
נשים לא יורשות נחלה, חוץ ממקרה חריג. טוב, ממשפחות בני מנשה בן יוסף היו לנשים, ותהי נחלתן על מטה משפחת אביהן. אלה המצוות והמשפטים אשר ציווה השם ביד משה אל בני ישראל בערבות מואב על ירדן ירחו. חזק חזק מתחזק. השאלה היא מה עם המצוות שצובו בספר דברים, גם הם היו בערבות מואב. טוב, זה נצטרך לבדוק. עכשיו השאלה היא, כיוון שסיימנו את ספר במדבר, אז יש לי באמת התלבטות, מה לומדים עכשיו?
בראשית.
בראשית? אתם רוצים את ספר בראשית? רוצים דברים?
הערות מהקהל בסוף,
אתה אומר.
כן, בראשית.